לסוף פסקה א' בפרק א' בעמוד י"ז. אכן מה שאמרנו, לכאן הגענו. אכן מה שאמרנו שהמידות כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוהית, שהן לא על פי טבען הראשון, אין זה כי מצד הגוף. דיינו שעצם המידות ודאי פעולות הנפש אין, אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף, ומשתנה עניינה לפי הגוף הפועל. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הוכרעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים, שאינם על פי אמיתת השכל. אבל מצד הנפש, ודאי טבען הראשון הוא לתכלית המעלה, והשינוי שמשנה אותן האדם מטבע הנערות אינו שינוי עצמי, כי היא משווה לטבען הראשון, אשר על כן ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה, מפני שהיא עצמית להן. ואם לא היו מצד עצמן, כך היה זה יציאה מגדרן בתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. והנה לפי זה, האמת היא שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לה מנוח, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות ומגונות שמאפילות אורה, עד שתעמוד על טבעה האמיתי, דהיינו שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. ולפי זה, המעצים עיניו מהשקיף ביונו על עיני העירה העבודה, הוא חומס נפשו מאוד, שמונע ממנה טבעה ממש, כסוגר עיניו מראות, או רותם תמיד אוזניו משמוע, עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וכל וחומר לכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. טוב, הייתי רוצה להפתיע אותנו אולי עם איזושהי פסקה שלכאורה היא סותרת את כל מה שאנחנו רגילים לחשוב. בסדר? לא אכפת לנו? מה אכפת לנו? בואו נראה. אורות הקודש בית, כדי להבין מה כתוב פה. אורות הקודש ג' עמוד ר' למד ח'. אני אקרא רק את המשפט הראשון ואחרי זה נפתח את זה טיפה. לכאורה, הדברים שכאן אומר הרב סותרים את כל מה שאנחנו מכירים וכל מה שאנחנו לומדים, לכאורה. סדר התארה ומניעתה. מה הסדר של התהליך, אם אפשר לומר תהליך, היא ההיטהרות של האדם. זו פסקה חשובה מאוד, פסקת החיים, הפסקה הזאת. צריך לאחל בתארת המעשה, ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות, ולעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. שוב, צריך לאחל בתארת המעשה. אני אומר דברים לא נכונים בשביל להזדעזע רגע. כשאדם מגיע למכון מאיר, דבר ראשון צריך להתחיל לקיים מצוות. אחר כך להתחיל לתקן את המידות, אחר כך להתחיל ללמוד תורה ולסדות המחשבות. ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. אז למה המשנה מסכת ברכות הולכת הפוך? שלמה קדמה פרשת שמע לפרשת ויהי שמוע, כדי שקודם כל לקבל עליו עול מלכות שמיים, קרי, ייצור את היחס הנכון בין הבורא לבין הנברא, קרי, יסדר את המחשבות, מי הוא הבורא, איך הוא מתגלה בבריאה וכו', ורק אחר כך יקבל עליו עול מצוות, שפרשת שמע עוסקת בעול מלכות שמיים ויהי שמוע בעול מצוות. ועל פי המשנה הזאת, דרך אגב, נבנתה התוכנית הלימודית במכון מאיר, ככה הרב ציודה הנחת את הרב ביגון בזמנו, ולכן כיתת אמונה היא הדבר המרכזי במכון מאיר, שלא יהיה בלבול. וגם אדם שלומד גמרא רוב היום צריך ללמוד אמונה, כי תמיד אנחנו צריכים להיות בחינה של עול מלכות שמיים ועול מצוות, כל אחד במדרגה שלו. נו, אז תמיד אנחנו רגילים לומר שצריך להתחיל בבירור השכל, ואחר כך אם אנחנו למדנו כמו שצריך וזה התחיל קצת לפעפע בקרבנו, אז המידות מתחילות להיות מתוקנות, חכמי לב. ואחר כך נקווה שזה יגיע גם לקיום המעשי. אנחנו רגילים לחשוב שהסדר הוא שכל נפש גוף. והנה כאן הרב אומר הפוך. צריך לאחל בתארת המעשה, גוף. נתאר אחר כך את הרגשה והמידות, נפש. ולעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. תמוע מאוד. אשרי מי שזוכה לכך. נו, מה אתם אומרים? רגע, אז מה השיטה? עוד פעם, הרב לא אומר כאן שאחרי המעשים משכו הלבבות. הרי הביטוי הזה אחרי המעשים משכו הלבבות, לכאורה זה ביטוי של בדיעבד, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. מתוך שאדם עושה פעולות הגוף, יש קשר בין נפש לגוף, אז גם הנפש תושפע. ואולי גם המחשבה תהיה מתוקנת בהמשך. אבל לא, אבל כאן הרב אומר, אשרי מי שזוכה לכך, משמע שזה הסדר. אשרי מלשון מאושר ומלשון אישור. זה האישור, ככה צריך להיות. אני קורא. צריך לאחל בתארת המעשה, ולתאר אחר כך את ההרגשה והמידות, ולעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרם. אשרי מי שזוכה לכך. אז למה כאן אנחנו עובדים הפוך? למה כביכול כל כתבי הרב אומרים ההפך? טוב, יש כמה תשובות לשאלה הזאת. רק רציתי להראות, כדי שנראה אצלנו, משפט אחד, מי ששם לב שכשקראנו, הוא מצד כוחות הגוף הקודמים בזמן. כוחות הגוף הם קודמים בזמן. טוב, בואו נסביר את זה רגע בצורה מאוד ראשונית וננסה לפתח את זה. תינוק בא לעולם בשעה טובה. בואו נראה איך העולם שלנו בנוי ברמה אפילו, ברמה הטבעית. הרי אנחנו אמרנו כבר הרבה מאוד פעמים, שבעצם האדם הוא איזשהו בצל כזה, שכולל בקרבו ארבע שכבות. זאת הנשמה, זה השכל, זאת הנפש, וזה הגוף. זה האדם. נכון או לא? ככה אנחנו. עכשיו, תינוק בא לעולם. מה הוא צריך?
לאכול.
הוא צריך לאכול. מה עוד?
לישון.
חום גוף. וגם חום נפש. כלומר, אבל מה עם הדברים המרכזיים ברמה החיצונית? שהילד הזה מקבל גוף. הוא מקבל אוכל, שינה, חיתול נקי. לא, שהוא לא צריך אהבה. מה הוא מקבל מאמא? חלב. אתה לא צריך לשכנע אותנו בזה. אבל ברמה החיצונית מה נראה? שהוא מקבל גוף. הוא מקבל את החלב של אמא. הקשר שלו עם אמא זה הפיזי. נכון? כשאתה רואה איזה אמא צעירה, מרימה את התינוק שלה בין השבועיים, צריך לדבר איתו, נשאיר לו. אתה שתבוא על זה מבחוץ. נראה לו איזה... יש כאן מציאות חסרת שכל, ומציאות עם שכל, והמפגש הזה ביניהם הוא לא נורמלי, לגמרי. דרך אגב, לכן המפגש בין אמא לילד קטן, לתינוק, הוא הרבה יותר לא רציונלי, מאשר מפגש בין אבא לתינוק. תלכו פעם למכללה של בנות. ותראו מה קורה בהפסקה, אם יש שם מעון. זה חוויה לי לראות את זה. אני כל מיני כן אומר לעצמי, האם זה קורה בישיבה? הייתם לוקחים את אותם התינוקות מול האבות שלהם. הוא רוצה לשחק איתו כדורגל, מה הוא עכשיו ישיר לו איזה שיר הרס? הוא רוצה ללמוד איזו תורה. נכון או לא? זו עובדה. האבות שבנו מסכימים לפחות. בכל אופן, כן, הילד בשלב הראשון מקבל גוף. הוא מקבל בעיקר גוף, לא רק גוף, אבל כלפי חוץ נראה שהוא מקבל גוף. שהוא מתפתח קצת יותר, ולכן אמא, הדבר, נגיד, המרכזי, שהאימהות של פעם לפחות היו דואגות לתינוקות הקטנים, זה תאכל. עד היום יש אמהות שלא עושות אותנו. תאכל, תטפל בגוף, תישן, מתקשרות. אתה ישן, אתה אוכל, למה לא? סוודר לקחת איך שיצאת מהבית, קר בחוץ. תיסע לאט. טוב. כשהילד גדל,
נגיד בין שנתיים שלוש, אפשר כבר להתחיל להרגיל אותו לאיזה שהן מידות נפשיות. אומרו לו, תשמע, יש עוד בני אדם בעולם, תתחשב בהם קצת. תוותר על איזה משחק כי יש לך איזה אח. אז מישהו בגן ירביץ לך, אל תחזיר. יש כאלה אומרים, תחזיר יותר חזק שפעם בא להרביץ לך. ככל שהוא מתפתח, אז עובדים עליו, עובדים איתו, על ממד המידות, על ממד הנפש. ואז כבר מתחילים גם להרגיל אותו בתפילה, באיזושהי מידה. כשהוא מתפתח קצת יותר, מתחילים ללמד אותו שכל. מתחילים ללמד אותו חוכמה. נו, אז מה אנחנו רואים? שכביכול, זה עובד הפוך. אז היום כשמגיע אדם למכון מאיר, לא עובדים איתו בצורה שאמרנו עכשיו. אלא, כנראה ככה צריך לומר. אולי, מי שיש לפניו ספר, עוד איזושהי הקדמונת רגע, אם אפשר לפתוח רגע במידות הראייה, ערך אמונה, פסקה ראשונה. זה קשור מאוד לנקודה שאנחנו מדברים כרגע. פסקה מאוד מאוד חשובה בפני עצמה. ודרך אגב, זה לא מקרה שהרב, ערך אמונה, מידות הראייה, ערך אמונה, פסקה א', זה לא מקרה שדווקא בערך אמונה, זאת הפסקה הראשונה שהרב בחר. זה דבר עמוק מאוד. החינוך הפשוט, הרב כאן מדבר על שלושה סוגי חינוך, או יותר נכון, שלוש מדרגות בחינוך. החינוך הפשוט, א', אורות האמונה, סליחה, אורות, מידות הראייה, ערך אמונה, פסקה א', עמוד נ"ט. החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. והאמוני מההתחלה היצירית. והתקדישתם ויתם קדושים. פסקה מאוד חשובה. שלוש, אם אפשר לומר, שלוש בחינות חינוכיות יש באדם. החינוך הפשוט שעליו הרב מדבר, הכוונה, חינוך שכלי. אולי גם נפשי. אולי, אבל בעיקר שכלי. החינוך הפשוט, ולמה זה פשוט? כי זה פשוט מאוד להעביר אינפורמציה. הנה, היום אפילו האינטרנט יודע לעשות את זה. אפילו דיסק יודע להעביר מידע. אתה לא צריך להיות בשביל זה בן אדם, אתה יכול להיות סתם איזה פלסטיק, להעביר אינפורמציה. אז החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. מתחילה להיות לו הכרה. דרך אגב, זה גם ההלכה ככה. ממתי אנחנו מלמדים את הילד מה לא לעשות, למשל הלכות שבת? ממתי מלמדים אותו לא תעשה? מרגע שהוא מבין את המילה לא, מבין את המילה אסור. מאיזה שלב מלמדים אותו עשה? מהרגע שהוא יודע, הוא מבין כבר כל מצווה לפי עניינה וגם יודע לקיים אותה. הוא יודע להגיד, תורה ציווה לנו משה, מלמדים אותו, תורה ציווה לנו משה. הוא יודע להגיד, שמה ישראל, שמה ישראל. בגן הוא מתפלל תפילת שחרית, נגיד, מודה אני, על נטילת ידיים, שמה ישראל. אחר כך התקדם קצת, עוד כמה ברכות השחר, אחר כך 18, וכולי על זה הדרך. וגם בלימוד תורה, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, מדרגות מדרגות. אז החינוך הפשוט מתחיל, דרך אגב, נפסק גם ככה להלכה, כך כתוב בהלכה בשולחן ערוך ביורה דעה בכמה מקומות, בהלכות תלמוד תורה, שכבן שש כבן שבע, אביו מכניסו למלמד, ללמוד אצלו תורה. כלומר, יש הגדרה של גיל, אבל לא מדויקת. כבן שש כבן שבע, זה תלוי בהתפתחות השכלית שלו. אז החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. אז יש מדרגות מדרגות בהכרה. יש מדרגה מה זה לא, אחרי זה יש מדרגה מה זה כן. יש מדרגות גם בכן. מהו הכן הזה? מהו כולל? זה החינוך הפשוט. אז מאיזה גיל מתחיל החינוך הפשוט? החינוך ההכרתי, החינוך השכלי, כלומר, העמסת האינפורמציה והידע. כמובן, אני מתחמם שם בביטוי הזה, בתנאי שיש את הקיבולת הנפשית לקבל את אותו מידע. החינוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה. מתי זה מתחיל היום? אולי בגיל 3, שמלמדים אותו אותיות, ואז עושים לו חלקה. ואז הוא מתחיל להיפגש עם א' ב', זו כבר התחלה של הכרה. הוא מתחיל לקבל צורת אותיות, הוא מתחיל להיפגש עם איזה שכל של תורה בממד של אותיות הקודש, זה משהו, התחלה. אחרי זה הוא לומד קצת לקרוא ולכתוב, מגיל 3. זה החינוך הפשוט. אז בואו רק בשביל ההסברה, החינוך הפשוט נגיד מתחיל בגיל 3, נגיד רק בשביל הסדר כאן. זה החינוך השכלי. במה זה תלוי? ברמת ההכרה שלו. ואז ככל שרמת ההכרה שלו מתגדלת, מתעצמת, עם אלה יכולת השכל, כן, ההיקף של השכל והעומק של השכל, שאפשר להעניק לו יותר גדול. והחינוך המדעי, חינוך המדעי הכוונה, החינוך שקשור למדע, קרי לטבע. יש חינוך שקשור לשכל, יש חינוך שקשור למדע. חינוך מדעי הכוונה כאן, חינוך פיזי, נפשי, מתחיל משיצא לאוויר העולם. תינוק קטן צריך לאכול, צריך לישון, כמו שאמרנו, צריך חום גוף. אז החינוך המדעי, מדעי הטבע, מדע הביולוגי יגיד, תשמע, התינוק הקטן הזה צריך א', ב', ג'. אז החינוך המדעי, מאיפה הוא מתחיל? משיצא לאוויר העולם, הנה, זה בדיוק מקביל לאורות הקודש שלנו. שקודם כל החינוך המדעי, ורק אחר כך החינוך ההכרתי. קודם כל הגוף והנפש, אם נגיד שמדעי זה גוף ונפש, לפחות אחת אפשרויות. אחר כך החינוך ההכרתי השכלי. אבל יש חינוך שהוא קודם עוד לפני הלידה אפילו. החינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם, חדר לידה. החינוך ההכרתי מתחיל, הפשוט, מתחיל כשכבר יש לו פונקציה שכלית, ברמה כזאת או אחרת. אבל יש חינוך קודם לשני אלה. והחינוך האמוני, הגדרה מעניינת, חינוך לאמונה. חינוך אמוני, ממתי הוא מתחיל? מההתחלה היצירית. קרי, משעת הזיווג של ההורים. מינוס 9 חודשים, שם מתחיל החינוך באמת. שם ננפחת נשמתו. שם הנשמה מתחברת, אם אפשר לומר, לגוף, הסד האלוהי שבו מתחבר לזרע והביצית, כפי שחז"ל מתארים במדרשים, ועל פי מדרגת האמונה והקדושה, עוד פעם, בלי לוותר על הטבע הנורמלי, אנחנו בני אדם, אבל על פי מדרגת האמונה והקדושה, נפקא מינה גם לכוונות, בשעת הזיווג, סוגיה שלמה, אבל עוד פעם, חס ושלום שלא נצא מכאן, עכשיו זה מין מלאכים מעופפים, שאין להם ברירה אלא להביא ילדים לעולם, ועכשיו שני מלאכים נפגשים כדי להביא עוד איזה מלאך. לא זאת הכוונה, ואני יודע מה אני מדבר לצערי הגדול. אנחנו בני אדם טבעיים, וכבני אדם טבעיים אנחנו טבעיים וצריכים להתנהג בצורה טבעית, ונורמלית להיות נורמלי. אבל בעומק הטבע הזה, יש כאן קדושה, יש כאן אמונה, יש כאן אידיאל, יש כאן ערך, יש כאן אלוהי. והחינוך האמוני מתחיל מההתחלה היצירית, והתקדישתם ויתן קדושים. כלומר, זה מה שאומר כאן הרב אצלנו במוסר אביך. נכון שברגע שהילד בא לאוויר העולם, אז אני מתחיל איתו מהגוף. כי כרגע זה הסדר של העולם שלנו, שהוא בנוי מהחוץ פנימה. אם אני רוצה להיכנס לסלון, אני צריך לעבור דרך המסדרון. אם אני רוצה להגיע לבית המדרש, אני צריך לעבור פה במסדרון, אחרי זה לעלות קומה. אני לא מגיע מיד לבית המדרש. הסדר הוא שהגוף הוא החוץ. בממד של הזמן, בטבע, הוא קודם בזמן. דרך ארץ קדמה לתורה, בממד הזמן. ולכן קודם כל, הייתי אומר את זה ככה אולי, מה הממד הראשון שבאדם שנפגש עם העולם? קודם כל הגוף שלו. אחרי הוא מתפתח יותר, הנפש שלו. הוא מתפתח יותר, השכל שלו. עכשיו הנקודה. אבל בעומק כל אלה, הנשמה שלו נפגשת עם העולם. היא נפגשת עם העולם עוד הרבה לפני שהשכל הנפש ואפילו הגוף הגיעו לעולם. אז החינוך האמוני זה החינוך שהוא מגלה את הנשמה, שזה התחיל מינוס 9 חודשים. אז ברור שהכל מתחיל מהנשמה. אלא הגילוי המעשי של הנשמה בעולם שלנו, הוא מתחיל בעולם הזה, כשהוולד הזה הגיע לעולם, העובר הזה נפח לתינוק, פה זה מופיע דרך הגוף, אחרי זה נפש, אחרי זה שכל. אבל מה שממנו מתחיל הכל, וממנו נברא הכל, זאת הנשמה. אני אומר את זה בצורה אחרת. 9 חודשים ברחם האם, הילד הזה התחנך. הוא התחנך חינוך אמוני, חינוך נשמתי, זה מה שחז"ל לא אומרים, אחד הפירושים, שבא מלאך ולמדו כל התורה כולה. מלמד אותו מי הוא באמת, ואומר לו, תדע לך, עוד מעט אני בא ומשכיח לך את הכל, ואתה תיפגש עם המציאות בממדים החיצוניים שלך, אבל תזכור מאיפה התחלת, תזכור מי אתה באמת. אתה במהלך החיים, תלך בסדר הפוך. עד עכשיו היית רק נשמה, אם אפשר לומר. עכשיו, אתה נשמה, שכל, נפש, גוף. והמפגש הראשון שלך עם המציאות הוא יהיה בסדר הפוך, גוף, נפש, שכל. אבל אל תשכח מי אתה באמת. עכשיו תלך לעבוד. אז צריך לאחל בטהרת המעשה, כי היא נובעת מהנשמה. כשילד קטן קם בבוקר, אומר, מודה אני לפניך, מלך הלכה. נגיד, באיזה גיל יכול להתחיל פה להגיד את זה? נגיד, שנה, שנתיים, שלוש, בסדר. האם ילד בגיל שלוש מבין מה שהוא אומר? מודה אני לפניך, מלך הלכה, שבאת מי שבין. לא מבין. בינינו, נגיד שילד הזה בן שנה וחצי, והיינו מאלפים אותו, אני לא צוחק, לומר שלוש מילים כשהוא קם בבוקר. קופיקו, צ'יפוקו, דנדי. וכך הוא מתרגל בוקר בוקר. קופיקו, צ'יפוקו, דנדי. לגבינו היינו הופכים את הסדר לפעמים. דנדי, קופיקו, צ'יפוקו. בסדר. לכאורה אני רק לפירוט שאומר את זה באותה דבקות, כמו שהוא אומר, מודה אני לפניך. ילד קם בבוקר ונוטל את הידיים. אם הם מחנכים אותו, אני יודע מה, לשפשף את הידיים בקיר. שלוש פעמים. הוא עושה את זה לכאורה באותה דבקות, ככה זה נראה. כלפי חוץ, ככה זה נראה. אבל זה לא נכון. כי כשהוא מגלה את הגוף, כשהפה שלו, המילים שלו שיוצאות מהפה, אומרות, מודה אני לפניך, זה הנשמה שלו אומרת, מודה אני לפניך. הנשמה שלו מופיעה דרך הגוף, הנשמה מופיעה דרך הנפש, הנשמה דרך השכל, אלא במעטפת זה נראה רק גוף. במעטפת זה נראה רק נפש. במעטפת זה נראה רק שכל. דרך אגב, עשו מחקרים כבר לפני הרבה מאוד שנים. עשו מחקרים, לא עלינו, שלא נדע. לקחו תינוקות, ממש, קטנים מאוד, בגיל שבועות וחודשים, והעמיסו עליהם הרבה אינפורמציה. עשו פעם ניסוי כזה ששמו בעגלה, יש בעגלות, שמים את, את הציורים האלה, כן? אז יש כל מיני תמונות כאלה של בעלי חיים, או כל מיני... בקיצור, עשו פעם ניסיון, ובמקום תמונות של דברים שקשורים לילדים, שמו נוסחות במתמטיקה, נוסחות בפיזיקה, אחד אומר זה הדרך. זאת אומרת, התוצאה של המחקר הזה הייתה שהתינוקות האלה היו גאונים, אבל היו חולי נפש. כלומר, הפער אצלם בין האינפורמציה שבשכל לבין הממד הנפשי הייתה קטסטרופה. הפער היה נורא. יצאו אנשים גאונים, אבל חולים. צריך מאוד להיזהר לא להמיס על הילדים בכל שלב, זה מה שחזר, חמזו בתמצית. מלחמש למקרא, בין עשר למשנה, מלחמש לתלמוד, ודווקא בסדר הזה, צריך פעם ללמוד את הסוגיה הזאת, כל שלב יש לו את הקיבולת הנפשית לפי מדרגת האלוהי שמופיעה בילד בשלב הזה. ואנחנו כהורים הרבה פעמים רוצים לקדם את השלבים, ואנחנו מנסים כדוגמה, כדוגמה לא לנסות, אנחנו מנסים לגרום לילד שמקום שיזחל ויגיע לאן שיגיע, שיתחיל ללכת ולרוץ בגיל חצי שנה. אבל הילד הזה עדיין אין לו שרירים. הוא עדיין צריך להתבגר קצת. אז בגיל שנה הוא התחיל ללכת. אבל מה קורה להורים שמאלצים את הילד, הם לא יצליחו בסוף כמובן, ללכת בגיל חצי שנה? הילד הזה ישבור את הרגליים. וכל החיים שלו הוא ילך עקום, ויגרמו לו נזקים בלתי הפיכים. אחד ושלום. למה? כי כרגע הממד שבו הוא נמצא, ממד החיים שלו, לא מסוגל לקבל את השפע שהוא עתיד לקבל עוד מעט. אז בממד החיצוני אנחנו נפגשים קודם כל עם הגוף. אבל הגוף הזה מאיר מהנשמה. לכן הכל מתחיל בחינוך האמוני. שמתגלה דרך החינוך המדעי, שמתגלה דרך החינוך הפשוט. זה הסדר. אולי נקרא שוב פעם באמונה א'. החינוך הפשוט מתחיל משבא אל לכלל לזו הכרה. והחינוך המדעי מתחיל משיצא לאוויר העולם. והאמוני מההתחלה היצירית. והתקדישתם ואיתם קדושים. ולכן, מה שהרב אומר באורות הקודש, זה לא סותר כלום. צריך לאחל בטהרת המעשה. אם אנחנו גדלים נכון, אז ההורים שלנו מגלים את נשמתנו דרך הגוף. אז כשאמא מניקה את התינוק, היא מעבירה לו יראת שמיים. היא מעבירה לו גם חלב. לא רק יראת שמיים, כי אז מי יודע מה יהיה איתו בסוף. הוא יישאר עם יראה בשמיים. לא מעבירה לו יראת שמיים, מעבירה לו חלב. אבל דרך החלב הזה היא מעבירה לו יראת שמיים. אחר כך, לתאר אחר כך את ההרגשה והעמידות. אבל ההרגשה והעמידות זה לא רק מוסר דרך ארץ, זה נשמה שמופיעה דרך ארץ. ואחרי זה לעלות מזה לתארת השכל. ואז העניינים הולכים כסדרה. אשרי מי שזוכה לכך. אבל מי מאיתנו שלא זוכה, לא זכה לזה. הוא לא זכה שבשלבים הראשונים בחיים הגוף שלו תפקד אלוהי. הוא לא זכה בשלבים הראשונים הנפש שלו תפקדה אלוהי. אלא הגוף התפרץ, כמו שתכף נראה אצלנו במוסר אביך. הנפש התפרצה. כשהוא בא הביתה מהגן, חבול, אמא אמרה לו, מחר תחזיר יותר חזק. שמחר לא יתפסו עליך. כשהוא נהיה בן 8, והוא למד מה זה שוק החיים ומאבק החיים, הדרוויניזם החברתי, אז הוא התחנך שהוא צריך להיות חזק. ולהיות חזק זה לדרוך על השני כדי לשרוד. אז הוא נהפך להיות אדם לוחם בגיל 5. הלוואי, רק בגיל 5. אז הוא ככה התחנך. נו, אז מה יקרה עם אדם כזה? אדם כזה מגיע בגיל 18, 20, 30, 40, לדוגמה למכון מאיר. מה תגיד לו עכשיו? תניח תפילין? גם שרבנו תם? זה כמו להגיד לאותו אדם בן 30, תאכל מטרנה. בוא תינק מאמא, אתה רוצה? יש בעיה טכנית, לאמא אין חלב. יש בעיה יותר עמוקה. אדם בוגר יכול לאכול מטרנה? גרבר כן. זה בדקתי פעם. זה טעים דווקא. אבל לא מטרנה. כלומר, אתה לא יכול לתת אוכל לאדם שבמדרגת החיים שלו הוא נמצא כבר במקום אחר. אז מה עושים אז? אומר הרב, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. לא, אני עדיין באורות הקודש. אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. אי אפשר. מגיע בחור למכון מאיר, איפה הוא נמצא עכשיו? הוא נמצא בחינוך הקראתי כבר, הוא בחינוך השכלי. הוא אדם שחלטן, הוא אדם פיקח, הוא רוצה להבין, יש לו קושיות, יש לו שאלות מכאן עד מחרתיים. מה תגיד לו עכשיו? תקום בבוקר, תגיד מודה אני לפניך? תשמור שבת? לא שלא צריך להגיד לו את זה, לא שלא צריך לעשות את זה. אבל מה המוקד כרגע מבחינתו? החוכמה. הוא הגיע בגלל קושיות שכליות, נגיד. אז מה אומרים לו? כנס מיד לכיתת אמונה, חדר מיון, מהר. מחברים אותו לאינפוזיה. שיעור 8:45 על הבוקר, אינפוזיה. קדימה, תתחיל להעמיס על השכל, תתחיל להבין. אחר כך לאט לאט הוא מתחיל כבר להבין, ואז כבר מתחיל לעשות לו משהו, מתחיל להבין. הוא השתכנע באיזושהי רמה לפחות. הוא מתחיל לחלחל. הוא פתאום מתחיל להיות יותר מוסרי. יותר מתחיל לעבוד על המידות שלו, יותר מודע כמה צריך לעבוד על המידות שלו. והנה הוא פתאום גם רוצה לקיים כבר. אז הסדר הולך הפוך. אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. שומעים? חבותה, את זה אני לא הייתי אומר בכל מקום. מקום רציני ובוגר, כמו מכון מאיר, כמו אנשים נפלאים יושבים פה, שנקודת המוצא היא רצון ואמת ומשמעת עצמית, ולא איזה רצון למצוא איזה מין הכשרים וכל מיני תצדקה כאלה לכל מיני רפיונות וחולשות. פה אפשר להגיד את זה. לפעמים מזדמן הדבר, ותכף נראה הרב אומר דברים יותר תקיפים מזה, לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונים כסדר. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. הוא נכנס לכיתת אמונה, לומד דברים נפלאים על תיקון עולם ותיקון העולמות. הוא אומר, תראה איזה פרא אדם אני. יוצא החוצה, תראה איך אני מתנהג. אני לא מקיים בכלל מצוות, אפילו בן אדם לחברו, דברים הכי אלמנטריים. אני הולך פה לקיוסק, רוצה לפלח איזה מסיק בזוקה כשהמוכר מסתובב. ופה הוא לומד על תיקון העולמות. נגיד, חס ושלום שיש דבר כזה. אבל נגיד, הוא מיואש, הוא רואה את הפער. מה הוא עושה אז? אומר הרב, ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. כי אם הוא יביט על סדר, אז הוא לא ייכנס יותר לכיתת אמונה. הוא יותר לא יסדר את המחשבות, הוא יותר לא יבנה את המדרגה שכרגע הוא צריך לבנות, כי זאת הדרך היחידה שלו כרגע להתפתח במקום שבו הוא נמצא. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר. כמובן, יש גדרים גם בזה. לא מלמדים תורה לתלמיד שאינו הגון. יש גבולות גזרה גם לזה. אבל אם אתה הגון, צריך עכשיו להבין מה זה הגון, נגיד אפילו ברמה המוסרית הטבעית של היום, אדם הגון, אז כן, מלמדים אותו תורה. אם הוא לא הגון, זה כבר עניין אחר, זה כבר גדר אחר. יש גבולות גזרה גם פה. אבל באופן כללי, זה הרבה יותר רחב, הרבה יותר פתוח. ואיש כזה אסור לו להביט על סדר, כי אם יחטוף מכל הבא, וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות, יעלה עוד שיעור חוטף, ועוד לימוד. ועוד חברותה, ופתאום מבין יותר עמוק, וזה מתחיל להתפרץ, וזה מתחיל להיות קשור אחד לשני, והדבר מתחיל להסתדר לו, לפחות ברמה ראשונה. הוא כבר ניגש לחיים אחרת לגמרי, למרות שהוא עדיין מאוד מקולקל, מבחינה מוסרית, מבחינה מידותית. סליחה על הדוגמה, שנקווה שלא נכונה. הוא לומד דברים עליונים, והוא הולך מכות בחדר, כי הוא תפס אותה מיטה. איפה הפרופורציה? סיפר דני השבוע לנו, נפגשנו איזושהי קבוצה, סיפר דני את הסיפור הבא, שערב שבת פרשת וירא, שאנחנו לומדים בה על הכנסת אורחים, הגיע איזה בחור למכון. אז דני אמר לו, תן את מה שצריך לעשות. אז דני ביקש מפלוני, אלמוני שנמצא פה, לא יודע אפילו מי ומה, לכן אני מרשה עצמי לספר, ביקש מפלוני, קח בקשה אותו לחדר, תראה לו איפה המיטה שלו וזה. אז אותו אחד אומר לו, קומה שלישית, חדר, סתם אני אומר, 32. אז מה תשמע? אומר לו דני, תשמע, השבת, לומדים עם אברהם אבינו להכנסת אורחים. זה הכנסת אורחים? הוא ממהר לחברות, הלימוד על הכנסת אורחים. עצוב, לא מצחיק. והרבה פעמים הפער, אפילו באותו עניין, באותו נושא, הוא פער נורא. אומר הרב, טוב, כמובן שצריך להשלים את הפער, אבל אל תתייאש. אל תגיד, אם אני ככה הגבתי, אם אני אמרתי לו, תעלה, זה שם קומה שלישית, ואני מייזתי לחברות, אם ככה, תראה איפה אני נמצא, אני הולך מהמכון, לא, אני, לא, אני לא מתאים, לא בשבילי. אני כישלון. חס ושלום, לא. וכשרוחו מוכשר לעילוי הדעות יעלה, ויזכך. ירחיב, יגדיל תורה ויאדיר. אף על פי שרבו עליו תביעותיו מצד התכונה של ההרגש ושל המעשים. יש בו עדיין הרבה קלקולים, יש לו עדיין הרבה קלקולים הרגשיים, מידותיים, מוסריים, והרבה קלקולים התנהגותיים, מעשיים בפועל, שלא נתקנו עדיין, ולא עובררו אפילו. ואפילו אם יהיו מהיותר כבדים שבהם, אפילו דברים שמאוד בסיסיים, מאוד אלמנטריים, כמובן, עד הרמה של הגון. כגון, שהם עניינים שבין אדם לחברו, מכל מקום, הוא לא יעזוב את עלייתו. עילוי הדעות, עילוי השכל. כרגע הוא שם, מקדם אותו, בונה אותו, הוא מתפתח איזה מילימטר, בסדר, הלאה. אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה. עכשיו, הנה, תראו, זה משפט ש... איזה כתפיים רחבות צריך כדי לומר משפט כזה. אבל עוד פעם, רק לאנשים בוגרים, וזה כולנו פה, ברוך השם. את זה לא לספר את זה לאנשים צעירים. יש דברים, יש הגדרה כזאת בגמרא, שהגמרא אומרת איזשהו מאמר, ואז אומרת, אבל אסור לדבר על זה ברבים. כי הרבים אין להם את הכלים לקבל את זה, לקלוט את זה, יקחו את זה למקומות לא נכונים. אומר הרב, אף על פי, כלומר, הוא עכשיו מתקן את המחשבות, הוא עכשיו, במקום ללכת בסדר של גוף נפש שכל, הוא בעצם הולך עכשיו בסדר הפוך של שכל, והגוף והנפש מאוד מקולקלים, אומר הרב, אף על פי, שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, בין מצד חסרון היכולת. לפעמים אדם לומד הרבה דברים. המחשבות שלו מתחילות להסתדר לו. והגוף והנפש, הוא כרגע לא יכול, הוא לא יכול לסדר את זה. הוא לא יכול, יש לו הרגלים, יש לו לחצים מבחוץ, הוא לא יכול. יש דבר כזה שהוא לא יכול. לא כל דבר זה בן דוד שלא רוצה. לפעמים הוא לא יכול. הוא באמת לא יכול. אדם לא יכול לשנות הרגלים בשנייה, ביום אחד. הוא עומד מול חברה, הוא עומד מול עצמו, זה הוויה שלמה. אומר הרב, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, שאותו השכל שהוא כבר יודע, יופיע בגוף, בנפש ובגוף, אף על פי שיהיה מנוע מאיזה צד שיהיה, לגלות את השכל בנפש ובגוף, ולכן יהיה פער ביניהם, בין מצד חסרון היכולת, טוב, עד לכאן בסדר, עכשיו חידוש עצום, בין אפילו מצד חסרון הרצון, הוא לומד תובנות שכליות, אבל הוא לא רוצה לתקן את המידות שלו. לא שהוא לא יכול. הוא לא רוצה. והוא דוגרי מספיק לומר לעצמו, אני לא רוצה. הוא לא רוצה לקיים את המעשים. לא שהוא לא יכול, הוא לא רוצה. מה היינו אומרים על אדם כזה אז? תתבייש לך, אתה לא רוצה? תחזור בתשובה. אומר הרב, בין אפילו מצד חסרון הרצון, לא רק חסרון היכולת. כי לפעמים מזדמן יש מצויות כאלה. שחסרון רצון הוא גם כן דומה לאונס. הוא לא יכול לרצות עכשיו. עוד פעם, בגרות, אחריות, רצינות, משמעת עצמית, לא תירוצים לחלשים. לפעמים חוסר יכולת זה אמיתי חוסר יכולת. לפעמים אפילו חוסר רצון זה חוסר יכולת לרצות. אני לא יכול לרצות. רק אנשים מבוגרים, אמרנו. שנייה אחת. הוא לא יכול לרצות. מי שהפסקה הזאת לוקחת אותו למקומות שליליים, כאילו לא נאמרה. לא על עברה מדבר. אבל יש מצב כזה של חסרון רצון שדומה לאונס. הוא אנוס לרצות, הוא לא יכול לרצות. כן. אורות הקודש. מרן הרב זצ"ל. תאמין לי שמכון מאיר פוגשים ישויות כאלה כל יום כמעט. הוא לא יכול לרצות. כדי שיהיה רצון, צריך שיהיה רצון. קרי, כדי שיהיה רצון, צריך שהנשמה תאיר. אבל נשמה כל כך חשוכה, כל כך עטופה, כל כך ממוסקת מלשון מסך, שהוא לא יכול לרצות, הוא לא יכול. עד כדי כך, לא פחות מזה, אומר הרב, אפילו במצב הזה, אתה לא יכול לרצות? אתה לא יכול, קודם כל, שהגוף והנפש מתוקנים, תמשיך לסדר את המחשבות שלך. לא רק שאתה לא יכול, אתה לא רוצה לתקן את הגוף ואת הנפש שלך. עוד פעם, רבותה, אני יודע שיש כאן, אני יודע שאנחנו הולכים על חבל דק מאוד, על פי התאום עכשיו. זה כמו אחד, סליחה לדוגמה, זה כמו אחד שיוצא עם מישהי, אני רוצה לקחת את הדוגמה שאתה לא תצא. אחד יוצא עם מישהי, חוזר, מגיע למכון מאיר, ובקשר שלו עם אותה אחת, כמעט אין גבולות. מגיע למכון, מתחיל ללמוד מה צריך להיות. טוב, עכשיו, יכול להיות, תשמע, אני לא יכול לסדר כרגע את הקשר הזה, אני לא יכול. אומר הרב יותר עמוק מזה. אפילו אם הוא אומר, אני לא רוצה. לפעמים הוא לא יכול להגיד, אני כן רוצה ולהיות רוצה, הוא לא יכול להיות רוצה. אבל למי הדברים האלה נאמרים? רק לאדם רציני. רק לאדם שרוצה באמת לרצות. רק לאדם שבאמת רוצה להיות יכול. רק אדם כזה, לא שרף הוא עכשיו נותן הכשר לאותו הזוג הפרוע והמופרע והאומלל, נותן עכשיו הכשרים, טוב, אני עכשיו יש לי תירוץ, שמעתי ברות הקודש, אני לא יכול, אפילו אני לא רוצה, זה בסדר. אז בואו נלמד מה זה זוגיות בריאה, ואנחנו פה נשתגע לגמרי. יש לו הכשר עכשיו, ברות הקודש. והכל באהבה ובאמונה, אנחנו בעד אהבה והבטחה כמוך, בכל הצדדים. לא, זה לא הכשר לעצמנים פה. אבל אם יש אדם כזה, פגשתי פעם, סליחה על הדוגמה, אני מתנסה מראש לדוגמה, פגשתי פעם אדם פה, שהייתה לו בעיה קשה עם מוצאת זרע לבטלה, בעיה ממש קשה, קשה מאוד. היה מלופף בזה שנים, שנים, לילה, לילה כמעט, לפעמים גם יום ולילה. לא הצליח להשתחרר מהעניין הזה. והדבר, והוא היה אדם רציני. ורצה להתקדם. והדבר הזה, והוא עבד על עצמו כל פעם, היה לו איסורי נפש, איזה בכיות, אני אומר לכם, איזה בכיות, בכיות ממש. אנחנו מדברים על בכיות של אדם שרוצה לעבור בתשובה, זה בכיות של אדם שרוצה לעבור בתשובה, באמת, לא בכיו. בוכה, מתפלל להשם, השם תעזור לי, אני לא יכול, אני עושה מה שאני יכול, בסוף אני קם בבוקר, תראה מה קורה לי. חלק דרך אגב במזיד אפילו. לא בשבגה. טוב, נו, ניסינו לעבוד איתו בכל מיני צורות. לא הלך, לא הצליח. עד שעלתה איזו הברקה. אמרנו, תשמע, אתה רוצה, אתה לא מצליח, אתה לא יכול. בוא נעשה עכשיו סיכום. מה קורה לך בבוקר, כשאתה קם בבוקר ואתה מזהה מה קרה, או באמצע הלילה ואתה לא מצליח להשתדל עצמך? זה מחלה הדבר הזה, אני באמת לא מצליח להבין את זה, כנראה זה מחלה. איך אתה מגיב כשזה קורה? או אחרי שזה קורה. אתה מיואש, אתה גמור, אתה מתוסכל, אתה אומר מה שווה כל מה שאני יודע ומה שווה כל מה שאני משתדל, לא שווה כלום, כי הרי בסוף אני נופל. כלומר, אתה מתייחס לדבר הזה בצורה חמורה מאוד, כי באמת זה חמור מאוד. זה רצח מבחינת האמת. זה חמור. ואז עלתה הברקה במוחנו. דרך אגב, הוא שמע את אותה תשובה מכמה רבנים בכל מיני מקומות, זה לא מעניין. כולם חשבו ברוך השם באותו כיוון. או תשמע, כשאתה קם בבוקר, כשזה קורה לך, תחשוב שכאילו לא קרה כלום. לך עכשיו הפוך. למה אתה מתוסכל? כי אתה רואה את זה כחמור, כי באמת זה חמור. אבל אתה לא מצליח להשתחרר מזה, אתה לא יכול. עכשיו לך הפוך. כשזה קורה לך, תגיד לא קרה כלום. כאילו נשמת עוד נשימה. כלום. אתם יודעים מה הייתה התחתה של הדבר הזה? תוך שבועיים הבחור הזה התחיל להיגמל ממש. לא יאומן. אדם חדש בעולם. יש מצב כזה שלפעמים חסרון רצון הוא חסרון יכולת. כאן הוא רצה בדוגמה הזאת. טוב, יש דברים שהייתי רוצה לומר אותם, אבל לא ברבים, כי יכולים לנצל את זה בצורה לא נכונה. זה... אולי פעם נדבר על זה בזמניות יותר סגורות. יש בזה גם פסיקות הלכה בכלל בסוגיות האלה. פסיקות הלכה מפתיעות ביותר. מפתיעות ביותר ומחיקות לכת, ודווקא על ידי הרבנים היותר גדולים. דברים מופלאים ביותר. בעניינים האלה ודומה לעניינים האלה. כי אותם גדולים באמת הם גדולים. הם מבינים מה שהרב כותב באורות הקודש. זה אמיתי. זה באמת אמיתי. כן, בבקשה, מישהו רוצה להעיר משהו? כן.
השאלה,
בוא נניח שאפילו
לא,
בסדר, מפרק
ההלכה שזה לא מצב של נתמים שאינו הגון. השאלה היא, באופן גדולי זה לא מגיע למצב של כאילו, הוא לא לומד חכמות חיצוניות.
מה הוא?
לומד חכמות,
לא חומר, לא רק חכמות חיצוניות. תראה, זה חזן אמרו, מתוך שלא ישמע, בוא נשמע, יש בתורה סגולה. יש בתורה סגולה. סגולת האמת, הצדק, היושר, סגולת האלוהים. תראה, יש, בוא נאמר ככה, יש ארבע רמות בלימוד תורה. דיברנו על זה פעם. יש רמה שאדם שלומד תורה על מנת לקנטר. כלומר, הוא לומד תורה כדי לצאת נגד התורה. הוא לומד מה השם אומר כדי לצאת נגד השם. זה דבר חמור. זה כאילו נהפכה שלייתו על פניו, עדיף שלא בא לעולם. יש אדם שלומד מתוך אינטרס. על מנת שיקבל כבוד, על מנת שיקרא רבי, שתהיה לו פרנסה, על מנת שיהיה לו השקפת עולם יותר רחבה, וכו'. זה נקרא לימוד תורה לטובת אינטרס. חז"ל קראו לזה שלא לשמה. חז"ל אמרו כלל. נכון שהלימוד הזה הוא לימוד עקום, כי בעצם במקום ללמוד לשם השם, אתה לומד לשם עצמך. אז כביכול אתה לוקח את השם בשביל הרצונות שלך. אז השם הוא עבד שלך ולא אתה עבד שלו. נכון. דבר חמור מאוד, הלימוד הזה. אבל, היות ובתורה היא סגולה, אם אדם עומד במדרגה כזאת, זה ישפיע עליו. כמובן, בתנאי שהוא באמת יתפתח עם זה. יש לימוד תורה שנקרא בסתמה. אדם לא לומד תורה, כך אומר נפש החיים. אדם לא לומד תורה, כי כולם לומדים. כי זאת האווירה. ככה הוא התרגל, ככה הוא גדל. אמרו לו שחשוב, הוא לומד, כמו כולם. ויש לימוד תורה שנקרא לשמה, אז זה מדרגה עליונה מאוד. מה שאתה שואל כנראה, אם הבנתי, זאת המדרגה השלישית. שלימוד שלא לשמה. חז"ל אמרו, והם אמרו, אנחנו מאמינים. שמתוך שלא לשמה, יבוא לשמה.
ובתוך הגבולות גזרה.
הנשמה שלו מהירה, כן. אלא אם כן זה לקנטר, שם יש כנראה חושר גדול. אבל פה הנשמה שלו עדיין מהירה. אם אפשר רגע, אבישי, רק בואו נתחבר אלינו, כדי שלא נאבד לגמרי את הקשר אלינו. תחזרו רגע, אם אפשר, למוסר אביך. נחזור אלינו. אכן מה שאמרנו, שהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין העבודה האלוהית, שאין לו על פי טבען הראשון, הרב משתמש בו בביטוי, יש טבע ראשון ויש טבע שני. עכשיו, את בשני הביטויים האלה צריך להבין בשני אופנים. בממד המהותי ובממד החיצוני של זמן ומקום וכו'. טבע ראשון בממד המהותי, הכוונה, הנשמה זה הטבע הראשון שלנו. החינוך האמוני. אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי. הטבע השני זה השכל, הנפש והגוף. זה בממד המהותי. בממד החיצוני, של אפילו ההופעה ההיסטורית של האדם בזמן, פה הטבע הראשון זה דווקא הגוף, כמו שראינו. הגוף, הנפש והשכל, רק אחר כך מופיע הטבע השני, שהוא באמת הטבע הראשון, במהות. כלומר, כשאנחנו מדברים על הטבע הראשון וטבע השני, צריך להבדיל בין המהות לבין צורת ההופעה. המהות, הנשמה, היא הטבע הראשון. השכל, הנפש והגוף, הטבע השני. בסדר ההופעה, הפוך. הטבע הראשון, קודם כל, אדם נפגש במציאות, עם המציאות דרך הגוף שלו, כמו שאמרנו. אז הטבע הראשון זה הגוף, הנפש והשכל. אחר כך, הטבע השני, שהוא בעצם הטבע הראשון באמת, זה הנשמה. כאן, כשהרב מדבר על הטבע הראשון, הנה, זה הכוונה. אכן מה שאמרנו שהמידות כשנקבעות כולן עניין עבודה אלוקית, כשאנחנו מכוונים את המידות שלנו על פי הטבע של העבודה האלוהית שלנו, שאין לו על פי טבען הראשון, לא הכוונה טבען הראשון הנשמתי הרוחני. ודאי שהמידות בשורשן על פי טבען הראשון האלוקי הן מידות טובות. ונטיות טובות הן כבר קבועות בנו בכוח. אבל מה שאמרנו, שכשהמידות, כשהן נקבעות כולן לעניין עבודה אלוקית שהן לא על פי טבען הראשון, זה על פי הטבע הראשון של הגוף. זה על פי הטבע הראשון של גוף נפש שכל, זה על פי הטבע הראשון של הזמן.
על פי הטבע הראשון שאדם יפגש עם המציאות, אבל לא על פי הטבע הראשון האמיתי. כלומר, אין זה כי מצד הגוף. דהיינו, שעצם המידות, העצמיות של המידות, טבע הראשון של המידות, ודאי פעולות הנפש הן. זה כבר טבוע בנפש האדם, המידות הטובות. אלא שהפעולה דבקה בכלי הגוף. הנה, הנשמה מתגלה דרך הנפש ודרך הגוף. וכשזה מתגלה דרך הנפש והגוף, הגוף והנפש צבו את זה באיזשהו צבע, נתנו לזה איזשהו צורה. איזושהי צורה. הוא משתנה העניין לפי הגוף הפועל. ומצד כוחות הגוף הקודמים בזמן, הנה, במד המציאותי המעשי, הוכריעו המידות כעניין טבע ראשון לדברים גופניים ומדומים, שאינם על פי אמיתת השכל. קל וחומר, לא על פי אמיתת הנשמה. אבל מצד הנפש, מצד הנשמה, ודאי טבען הראשון לתכלית המעלה. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות, עכשיו מה קורה בגיל ההתבגרות? בגיל הילדותי, הילד קודם כל פגש את המציאות דרך הגוף שלו, הנפש והשכל, זה מה שהשפיע עליו. עומד על דעתו, מתחיל להתבגר. ואז הוא מתחיל לגלות את נשמתו. גיל ההתבגרות זה בעצם החשיפה של הטבע הראשון, האמיתי. אלא שכרגע הופיע הטבע השני, עד גיל ההתבגרות. זה מה שחזל אומרים דרך אגב, בעבוד רבי נתן כתוב, שעד גיל 13 יש לאדם רק יצר הרע. בגיל 13 נכנס לו יצר הטוב. ועד גיל 20 הקדוש ברוך הוא לא מעניש, כי צריך להתאושש 7 שנים מהיצר הרע. בגיל 20, עכשיו מתחילה חשבון, עוד פעם, זה תירוץ לעצלנים, 20 מינוס. אין פה כנראה כאלה, כמעט. והשינוי שמשנה אותם האדם מטבע הנערות, אינו שינוי עצמי. בואו נגיד במושגים שלנו כאן. אדם שחוזר בתשובה, זה לא פתאום מתהפך, הוא נהיה בן אדם אחר. מה קרה לו, השתגע? הוא חזר בתשובה. וכו'. הפוך! הוא סוף סוף חושף את טבעו, הוא סוף סוף חושף את עצמיותו, הוא סוף סוף מה שהוא באמת. אלא מה? עד עכשיו היה אצלו רק היצר הרע. עד עכשיו היה אצלו השכל, הנפש והגוף, כי זה המפגש הראשון עם המציאות. ולכן, והשינוי שמשנה אותן האדם מטבע הנערות, אינו שינוי עצמי, כי אם השווה לטבען הראשון האמיתי. אשר על כן ייתכן שהוא קבועות כפי המעלה, מפני שהיא עצמית להן, לכן גם אם היו קלקולים קשים באמצע הדרך, עד שהאדם הזה יתבגר סוף סוף, וכידוע לנו זה לא תמיד תלוי בתעודה המציינת שהתבגרנו, בדרך כלל ההפך מזה אפילו, אשר על כן, ייתכן שיהיו קבועות כפי המעלה מפני שהיא עצמית להן. ואם לא היו מצד עצמן כך, היה יציאה זה מגדרן בתורת מקרה, והמקרה לא יתמיד. מה הסקנה? והנה לפי זה האמת היא, שינני האמת חרוטים בנו בטבענו, מצד האמת. ונפשנו לא תיתן לה מנוח, וגם הנפש לא תימלא, מסביר המהר"ל, הנפש לא תימלא בשום דבר שהוא לא עצמי לה ולא אמיתי לה ולא המהות שלה. ואם לא נבלבל אותה בידיים, בטרדות, מותרות או מגונות שמאפילות אורה כפי שאנחנו לפעמים עושים, עד שתעמוד על טבע האמיתי, אם כן כל המידות הקבועות בטבע הנפש של האדם, מלכתחילה הן כבר מוכנות לגלות את הצד האלוהי שבהן. לכן האדם באופן טבעי אמור לגלות, צריך לגלות, יכול לגלות כל מידה לפי הערך האלוקי שלה. אז אמרו שכלפי חוץ נראה שהמידות שלנו הלכו למקומות מאוד מקולקלים. כי ככה התרגלנו לכעוס, התרגלנו להיות גאוותנים, התרגלנו להיות אגואיסטים וכו'. מצד האמת זה לא אנחנו, זה לבושים. אז זה קל מאוד לחזור בתשובה במובן הזה של תיקון מידות. אנחנו פשוט חושפים את מה שאנחנו באמת. נכון שבדרך צריך לעבור שיקום, נכון, והשיקום הזה הוא לא קל. אבל זה אנחנו באמת, זה אפשרי, אנחנו לא ממציאים כאן דבר חדש, לא יוצרים יש מאין, פשוט חושפים את הקיים, שפשוט הלך לאיבוד 20 שנה. זה הכל. והנה לפי זה האמת היא שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לה מנוח עד שתעמוד על טבעה האמיתי. דהיינו, שיהיה כל מידותיו של האדם משמשות, או כל מידותיה של הנפש, משמשות לעבודת השם יתברך. ולפי זה, המעצים עיניו מאשקיף בעיונו. על ענייני היראה והעבודה. הרי אמרנו בפסקה הקודמת שהכלי שהקרוך נתנו את תרקו את האפשרות לחשוף את המידות הוא השכל. ולפי זה מי שלא מעיין, מי שלא לומד מי הוא ומה הוא, מה מידותיו, מה שאנחנו נסים לעשות פה, הוא חומס נפשו מאוד. הוא חמסן. הוא החמאס. חמאס זה לא ארגון זר, אויב זר. החמאס זה אדם על עצמו. איך כתוב בספרי המוסר, אפילו אור החיים כבר אומר את זה, שבכל אדם יש איזה עמלק קטן. ולפי זה המעצים אליו מהשקיף בינוע על ענייני הרי עבודה, הוא חומס נפשו מאוד, הוא גוזל את עצמו, שמונע ממנה טבעה ממש, כסוגר עיניו מראות או מראות או אתם תמיד עוזנם משמוע, עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים, וכל החומר לכל החושים כולם, כל וחומר החוש של כל החושים ומקור כל החושים הנשמה. איש כזה בוודאי בחשיכה יתהלך, כמו שמה כתוב, דרך רשעים כאפלה. אבל אנחנו משתדלים להיות ועמך כולם צדיקים, אז אנחנו במכון אורה, או מאיר, או אורה. וכשמכון אורה, מכון מאיר יתחברו, אז נגיע לאור השלם. כלומר חתונה. טוב, תודה רבה. שבת שלום. סליחה, לא, אני רציתי רק לסגור את זה. מה רצית?